אנחנו לקראת פרשת יתרו. פרשת יתרו, כמובן, פרשה קצרה, אבל שהיא ארוכה, היא כל מתן תורה, עיקרי תורה תלויים בה. יש ארבעה חלקים לפרשה הזאת. החלק הראשון של הפרשה זה המפגש עם יתרו, והעצה של יתרו, שהוא תופס מקום חשוב ממש כהקדמה למתן תורה. החלק השני זה ההקדמה לתורה עצמה. ממש עם ישראל נמצא בהר סיני, אנחנו מלווים את משה רבינו, את עם ישראל, בהכנה אל התורה. כל יום אנחנו יודעים מה היה שם. יש דברים שכתובים פה, יש דברים שצריך להשלים אותם על ידי פרשת משפטים, אבל כל יום אנחנו יודעים איך מתכוננים, מה נאמר, איך עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, הדרכה שהיא חשובה לקראת המתן תורה, כמובן היום השישי, הקולות הברקים, זה החלק השני של הפרשה. אפשר להגיד, אז ההקדמה למתן תורה זה, ההקדמה למתן תורה יתרו, ההכנה ממש על ההר, זה החלק השני, עשרת הדיברות, ואחר כך יש לנו פרשייה קצרה, שאומרת לנו מה התוכן של, של המעמד, של הקולות והברקים, ופרשייה הלכתית של שלושה דברים, איסורים, שנובעים מזה שאנחנו ראינו את הקדוש ברוך הוא, אז אי אפשר להחליף אותו בשום דבר מגושם, דברים שנובעים מעצם הראייה המוחשית שלנו, שמה שזכינו באותו מעמד. אז אלה החלקים. אנחנו נשתדל לראות כמעט מכל חלק וחלק איזושהי נקודה, על פי השפת אמת. נקודה הראשונה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. השפת הבית פה נראה את הפסקה הראשונה, מאיר את עינינו לשים לב שיש כאן איזשהו קשר בין המלאק לבין יתרו. בדיוק באותו פרק שהמלאק מגיע, אז גם כן יתרו מגיע. וכמובן ההבדל הוא גדול, לעומת המלאק שקירר את האמבטי וקלקל לדורות, אז יש יתרו שהוא סמל ודוגמה, והתורה יוצאת, אפשר להגיד יוצאת מגדרה, אבל התורה מעריכה ביותר שלא כשכיח בה, אלא יחס ליתרו. מספיק לנו רק הפסוק הזה שמשה, יתרו בא עם אשתו של משה ועם שתי בניו, ומשה יוצא ומחבק את יתרו, וישק לו מי נשק למי עושה, אומר לנו רש"י, מישהו איש נשק לרעהו, משה איש, הוא זה שנשק ליתרו, וישאלו לשלום. כל כך חשוב לתורה להגיד, נו, ברור שכל אחד פוגש מישהו, אז הוא אומר לו, מה שלומך? אבל הדרישת שלום, במפגש שלום הזה של משה עם יתרו, הוא כנראה גדול וענק, ואחר כך בפרשת בעלותך גם רואים את זה שמשה מפציר מאוד, והיית לנו לעיניים, אתה חביב עלינו, אחד הפירושים ברש"י, כבבת עינינו. זה לקבל איזה סדר גודל, מי זה היתרו הזה ומה המשמעות של המפגש הזה. אז בואו אנחנו נראה את הפסקה הראשונה של המפגש, לשפת אמת, המפגש של החלק הראשון של יתרו, המפגש שלו והמיקום שלו בכלל בסדר קבלת התורה. הקדמת יתרו קודם קבלת התורה, נראה כי המלאק רצה להרוס מתן תורה, אבל ידי יתרו נתקן מה שקלקל המלאק, כדאית במדרש לצתקה ופתי יערים. אני אשלים את המדרש שלו כתוב פה, המדרש אומר, לצתקה ופתי יערים, פסוק במשלי, לצתקה זה המלאק, ופתי יערים זה יתרו. גם המילה פתי וגם המילה יערים היום היא באה בהשלכה שלילית. אדם שהוא פתי זה בא להגיד שהוא קצת פתי יאמין, ויערים זה גם לפעמים בא בהבנה שלילית של מישהו שהוא עושה דברי עורמה ושקר, אבל במשלי זה לא ככה. פתי זה אדם שרוצה לקנות חוכמה, ויערים, קניתי עורמה, זה לקנות חוכמה. אז יש לנו זה לעומת זה, המלאק לץ ויתרו בא לקבל תורה. מה המשמעות של זה? לראות כמה התורה, כמה הקדוש ברוך הוא מכוון את הסדר המציאות, מה שנראה לנו לפעמים כמקרים, שהזדמן ככה, היה ככה, אז יש פתרון. כל פעם מתרחש איזה, גם בהיסטוריה שלנו עכשיו, מתרחשת כל פעם איזה פרשייה חדשה צצה, שאף אחד לא יודע מאיפה היא באה, והיא מולידה כל מיני אירועים וכל מיני תגובות וכל מיני תובנות. הכל מכוון, כל סוגיה שהקדוש ברוך הוא מפגיש אותן, את עם ישראל איתה, היא איזה נקודה בשלב של סולם של בירור. עכשיו אתם צריכים לברר ולקנות את התובנה הזאת. עם ישראל, אמרנו את זה כמה פעמים, מיציאת מצרים עד מתן תורה, כל פעם קונה עוד תובנה. קריאת ים סוף, שירת הים, מן, שבת, בר, המלאק, מפגש, זה מפגשים שהם מקנים לנו דרגה, מרוממים אותנו. והנה היה זמן, איך ההיסטוריה היא מכוונת, איך כל הקדוש ברוך הוא מכוון, יש נקודת זמן שאומות העולם צריכים להתחבר למתן תורה, כי מתן תורה בא לרומם את כל המציאות. ובדיוק באותה נקודת זמן הזאת, באמת התפרצו אומות העולם ויתנו את דעתם להגיב לתנועה האלוקית הזאת שקורית על ידי עם ישראל שמגיע להר סיני. ויש כאלה שהם ממשפחת המלאק והם התנגדו, ויהיו כאלה מאומות העולם שהם יהיו שייכים ליתרו. אבל הקדוש ברוך הוא יכוון את זה בדיוק באותו זמן שאז זה מתעורר הדבר הזה. זה חינוך גדול, אשפת אמת, עצם זה שהוא אומר לנו, שימו לב, זה לא לחינם המלאק ויתרו כאן הגיעו בדיוק באותו זמן. אנחנו לפעמים לא שמים לב לזה, כי המלאק שייך לנו לפרשת שבוע שעברה, ויתרו זה פרשת שבוע חדשה. אז אומר, אני חוזר לשפת אמת. כי המלאק רצה להרוס מתן תורה, אבל ידי יתרו נתקן מה שקיקל המלאק, ידעית במדרש, לצתקה ופתי יערים. דיני מתן תורה היה לתקן מעשה בראשית, וכמו שכתוב, בית אלפים תוהו, ובמתן תורה נתקן העולם. העולם, העולם שכולל גם את הגויים. אולי אני אוסיף עכשיו עוד משפט, ושהגויים יודעים, שיתרו מגיע והגויים יודעים להתחבר לעם ישראל, אז לא רק שהם מקבלים, הם גם מפרים אותנו. הצעת יתרו באה להגיד, יש תפקיד גם לגויים, והם אפילו, חוכמה בגויים תאמין, הם אפילו מובילים אותנו, מקדמים אותנו, כשהם יודעים את מקומם הנכון. כשהם יודעים שהם מתחת לישראל, אז הם גם מוסיפים. ובאמת יש להבין למה 10 מאמרות קיימים לעולם, וכל הבריאה קיימת במאמרו התברך, ו10 הדיברות גם כן צריכים להתקיים. פה שאלה של השפת אמת כזאת היא מיוחדת במינה, הוא אומר, אם העולם הוא קיים, ואיך הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, גם בנקודת רוח של 10 מאמרות, וזה יצר יצירה קיימת, מוחשית, יציבה לעולם, שאי אפשר להניע אותה. אז למה את 10 הדיברות, למה את הנקודות הרוחניות כן אפשר להניע? למה הן לא קיימות? הרי גם הן ממאמרו של הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה קיימת במאמרו התברך, ועשרת הדיברות צריכים גם כן להתקיים, רק שהוא חיסרון המקבלים. והנה בני ישראל מסרו נפשם לקבלת התורה והקדימו נעשה לנשמע. רק כל האומות היו צריכים לבטל עצמם לבני ישראל, והיה נתקן הכל. ובאמת נתבטלו, כדכתיב שמוע ממרגזון, שירת הים, לבד המלאק, אף שהבין גדולת בני ישראל וממשלת השם התברך, אם כל זה בא וילחם ומסר נפשו על זה לרעה. הוא כן ידע והוא מסר את נפשו לרעה. זאת אומרת, זה יסוד היסודות הדבר הזה, המלאק קלקל את הכל, זה לא בזמנו היה שמה באיזה דור של מתן תורה, המלאק קלקל. זה שהמלאק קלקל, צריך לדעת שכל החסרון, כל הצרות והיסורים שיש לנו עכשיו, לאדם הפרטי ולאדם הכללי, הכל זה בגלל אותו קלקול שהמלאק אז קלקל. למה? כי הוא קלקל את מתן תורה, הוא קלקל את המפגש שלנו, של ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אם לא היה המלאק והוא לא היה מקרר, היינו יהודים לוהטים לקדוש ברוך הוא, והרוח הייתה קיימת לעולם, מוחשית. לא היינו כמו מתקנים את כל העולם, כמו קודם חטא אדם הראשון. וזה שהמלאק קירר, הוא הוריד את כל הדרגה. וממילא אחר כך היה חטא העגל וחטא המרגלים, וחורבן בית ראשון, וחורבן בית שני. זה הכל, 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 הכל תוצאה של אותו המלאק שמה עשה? קלקל את הלעת של היהודי. ולכן אנחנו לא ישמו שלם של הקדוש ברוך הוא ולא כיסו שלם, עד שאנחנו נמחה את המלאק ואז תהיה הגאולה. ותראו איזה נקודה, אף שהבין גדולת בני ישראל וממשלת השם יתברך, עם כל זה בא וילחם ומסר נפשו על זה לרעה, כי זה בדיוק ההגדרה של עץ. יש מישהו שלפעמים הוא בא, הוא רשע, יש איזה נקודות שמובילות אותו. לץ זה אחד שיודע את האמת, אבל פשוט הוא מתלוצץ. אתה לא יכול להחכים אותו, הוא יודע את האמת, הוא פשוט מתלוצץ. זה המלאק שבא רק כדי לקלקל. אם כל זה בא וילחם ומסר נפשו על זה לרעה, ולכן הקדוש ברוך הוא ימחה את שמו, אבל יתרו שתיקן כל האומות, שתיקן כל האומות נמשכו אחריו, ולא אחר המלאק. ובוודאי כל הקלקולים שנעשה אחר כך בעגל, הכל היה על ידי המלאק הרשע ימח שמו. אני תמיד אוהב את הפסקה הזאת של השפת אמת שהוא מסיים, המלאק הרשע ימח שמו, כי רק מי שקורא את כל הפסקה הזאת, ורואים שהשפת אמת חי את זה, שהוא מבין באמת שכל הירידות שלנו הם בגלל מה שהיה למלאק, אז הוא יכול להגיד בפה מלאת, להוציא את זה ימח שמו של המלאק. זה לא איזה רצון כזה לקלל, כאילו להוציא איזה משהו, איזה גס או איזה מילה כזאת. זה באמת תובנה עמוקה, עמוקה, עמוקה של מה אבל שאנחנו ניקח את זה לחיינו אנו, לא להיות יהודים קרים. זה מה שהמלאק עשה, הוא קירר. כל דבר ללמוד בהתלהבות, לחיות בהתלהבות, יש קדושה, יש טהרה. לא לעשות את זה כלאחר יד. זה קר כזה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים? להתלהב, להיות חי, לבעור את הקדוש ברוך הוא. זה מה שצריך. זה הצורה של האדם קודם חטא אדם הראשון. אחר כך קיבלנו את התורה, אבל היה חסר פה איזה משהו שנקרא, מה היה חסר? את הנעשה ונשמע. עם ישראל אמר נעשה ונשמע, אבל לרגע קטן. למה לרגע קטן? כי להיות יהודי של נעשה, לא רק של נשמע, שאני שומע, אני מבין, אני לומד, אלא אני בוער, נעשה זה אומר, עוד מעבר לשמיעה שלי, עוד הרבה יותר מהשמיעה שלי, אני פשוט מרגיש את זה שנרדפה לדעת את השם, שמושכני אחריך נרוצה, שאני כמו מגנט רץ ונדבק בקדוש ברוך הוא בשכינה. זה נעשה ונשמע, והמלאק בדיוק את הנקודה הזאת מקלקל, להכניס שאלות, להכניס סימני שאלה, ספקות, לקרר. והניצחון שלנו המלאק, על המלאק, זה להיות יהודים חמים, לוהטים, בוערים, עם קדושה, עם טהרה, עם כל עצמותיי תאמרנה. פסקה אחת של השפת אמת. עוד פסקה, עכשיו נראה על החלק הראשון, כמו שאמרנו על הפרשה, המפגש עם יתרו. בפסוק וישמע יתרו. תראו, פה יש חידוש של השפת אמת בהבנת הפסוק. בואו נראה, אני קורא עוד פעם את הפסוק. וישמע יתרו כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. מה הכוונה של כי? זה כי של נתינת טעם. וישמע יתרו, חותן משה, כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הכוונה זה יותר במובן של את אשר הוציא את ישראל, את אדוני, את ישראל, את ישראל מארץ מצרים. הוא שמע את אשר. השפת אמת לומד פשט בפסוק, לא, כי זה נתינת טעם. מה נתינת הטעם? למה יתרו שמע? כי הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים. מה הכוונה כי? אומר השפת אמת, אנחנו נגיד בעל פה עכשיו, אחר כך נראה את זה בפנים. אומר, לפעמים, הרע והטוב הם מחו... הרע והטוב הם מעורבבים, ואתה לא ברור לך שזה רע וזה טוב. כי בכל דבר יש צדדים כאלה וצדדים כאלה, ויש אלוקות ואין אלוקות, ויש חול ויש תומה, ויש ערבוב. וכשיש ערבוב, השמיעה שלנו היא לא שמיעה בהירה. מה קרה ביציאת מצרים? עם ישראל היה יחד עם מצרים. לטוב ורע מעורבבים ביחד. מה קרה ביציאת מצרים? אתה רואה עכשיו הדברים בהירים, זה אור, זה חושך, ואז אתה יכול לדעת, נו, אז עכשיו עומדים לך, אז מה אתה בוחר? עכשיו זה בהיר לך. בדרך זו יש לך שני דרכים, ראה נתתי לפניך, אז עכשיו יתרו יכול לשמוע. כשיש את הבירור, שזה יוצא לפועל, שיש את יציאת מצרים, אז מבינים עכשיו שאפשר לקרוא בפה מלא, הנה מצרים הם הרשעים. ישראל הם הצדיקים. אז הוא שומע, היכולת של השמיעה היא כשיש ברור של דברים. והדבר הזה הוא קשור ליציאת מצרים שיש לכל אחד מאיתנו. אנחנו לפעמים כל מזן מתלבטים בכל מיני דברים, לא תמיד הם חמורים כל כך של רע וטוב ברמה הכי חריפה שלה, אבל לא יודעים לנתח כל מיני דברים, בהתלבטויות שלנו הכי פשוטות. ופתאום יש איזו בהירות כזאת, שיש איזו יציאה, אתה אומר, כל כך פשוט שזה עקום. כל כך פשוט שמה שמניע איזה תנועה מסוימת, איזה דגל מסוים, איזה תזה מסוימת, זה בא ממקום לא טוב. אבל איך לא, איך לא, איך לא אורו עיניי להסתכל על זה? כי הרי יש להם שמציגים את עצמם, יש בהם איזה דברי אמת, ואז אני קצת מתבלבל ומתברבר. יש איזה יציאת מצרים, ואתה אומר, הנה, רואים שזה אור וזה חושך. אני פעם ראיתי פירוש יפה בהקדמה של הציץ אליעזר. הוא כותב על הפסוק בתהילים, פסוק קשה. המתים הכלכלותם, יוליכם השם את פועלי אבן, שלום על ישראל. מה הכוונה? מתים הכלכלותם. מתים הכלכלותם זה נשמע מי שהולך בדרך מעוקלת ומקול... ו... על... בין הסעיפים, יוליכם השם את פועלי אבן, שלום על ישראל. אז הוא אומר כך, כשיש לנו האויבים שלנו שהם מצהירים שהם אויבים שלנו, אנחנו יודעים להינצל מהם. אפשר ללחם בהם, זה מוגדר. האור והחושך הוא בולט. זה בא מפה וזה בא משם. מה הבעיות שלנו? הבעיות שלנו עם אלה שמתאים הכלכלותם. זה כל כך אקטואלי כל הזמן. זה מי שבתוך המחנה שלנו, אבל הוא בעצם הוא מנגן ואומר את האמרות, ואפילו יודע להגיד לפעמים אפילו את האמרות יותר יפה, את האמרות הטובות, הוא יודע להגיד עוד יותר יפה מאיתנו את האמרות האלה. כי הקדוש ברוך הוא חנן אותו באיזה כישרון דיבור, ובכישרון הצגה, והוא מבלבל אותנו. אבל הוא מתאים הכלכלותם, כי באמת בעומק, 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 זה בא ממקום, הוא שותה לא ממעיינה של תורה, הוא שותה מנקודות חיצוניות, וזה חיצוני, אבל אנחנו נופלים. והוא מפיל הרבה ברשת שלו. והם המסוכנים, הם המסוכנים לכרם ישראל. דווקא האנשים האלה המתים הכלכלותם. אז מה מתפלל דוד המלך? המתים הכלכלותם, יוליכם השם את פועלי אבן. מי שהולך בדרך הכלכלה, הקדוש ברוך הוא יחשוף שבעצם הוא שייך למצרים, הוא לא שייך ליציאת ישראל, הוא שייך בעצם הוא ניזון מתזות זרות, מכוחות רעים, מקרנות פסולות. זה ייחשף. המעטים הכלכלותם יוליכם השם את פועלי האבן, ואז יש שלום על ישראל. שאנחנו נדע בבירור איפה זה הטוב ואיפה זה הרע. אנחנו לא צריכים לחם ברע. ועדיין צריכים לחם ברע, אבל קודם כל, והיסוד לכל, והעיקר, זה קודם כל להגדיר שהוא רע. אם אתה הגדרת שהוא רע, עשית 3/4 מהמלחמה שלו. מהמלחמה בו. זה שאתה עוד לא יודע שהוא רע, עוד מפחד ממנו, ירא ממנו, מתלבט, אז אתה נותן לו את הקיום. המתים הכלכלותם יוליכם השם את פועלי אבן שלום ישראל. זה מה שקרה פה ליתרו. יתרו, אנחנו יודעים שהיה לו קשה, רש"י אומר לנו פה. ויחד יתרו, מה רש"י כותב לנו, שנעשה בשרו חידודים חידודים. הוא היה שייך למצרים, זה לא פשוט לו, הוא שייך למקום הזה, והוא היה חבר שם במועצה. אז עכשיו הוא גם מבין מה זה ישראל, הוא גם מבין מה זה ישראל, הוא רואה את ישראל, אבל זה עדיין קשה, אז הוא אומר, יורה אל תבזה, 10 דורות אל תבזה את המקור שלו, זה לא פשוט, וצריך איזה בירור כזה, שלפעמים לוקח בתהליך הרבה זמן, זה רע וזה טוב, וברגע שעשית את זה, אז כבר גמר, אז ניצחת. קראת השם נכון למציאות. זה חוסך הרבה מאבקים שצריך בפועל להילחם ברע. תקרא לו, תגדיר אותו כמו שצריך. זה מה שאומר פה אספת אמת. וקשה, וישמע יתרו כי יוציא השם. וקשה זה כבר כתיב אשר עשה. כתוב שהוא שמע את כל אשר עשה ישראל. מה זה כי יוציא? הכוונה היא שעכשיו הפסוק רוצה להגיד לנו לא מה הוא שמע, אלא מה הסיבה שהוא שמע. מה הסיבה שהוא שמע? ויש לומר הפירוש שבכוח יציאת מצרים נפתח הפתח לגרים, כמו שכתוב, עד אתה אין עבד יכול לברוח, ובכוח יציאת מצרים נתרחב כוח הקדושה, ונתווספו הגרים, כמו שכתוב, וגם ערב רב עלו. לכן היה בכוח יתרו לשמוע ולהתקפיה לסיטרה דקדושה. התלבטויות, התלבטויות, עד שפתאום רואים כמה מתוקה התורה. יכולים להגיד, התורה מתוקה, הדרך הרע היא מרה. להגיד את זה, שזה יהיה ברור, אז כבר ניצחנו. וכשהוא, מתי הוא באמת, הוא ראה את המראות, אבל רק כשהייתה יציאת מצרים, אז הוא יכל, הוא אמר לעצמו את האמירה הזאת, זה היה בהיר לו, אז הוא באמת ראה, אז הוא באמת יפנים. ובמדרש, הסמיכות תיתרו למלחמת המלאק, לצטקה ופתי יערים, כי הנה על ידי יציאת מצרים להתברר התערובת של טוב ורע, והיה נמצא גם באומות ניצוצות טובים, רק שהיו מעורבים, וביציאת מצרים שנתבדלו בני ישראל להיות קודש להשם, ממילא כל מי שהיה בו רצון טוב לשמיים, יכול להתקרב על ידי בני ישראל, וכל מי שהיה רשע בזדון, נתברר רשעו, ונתברר על ידי בני ישראל רשעת המלאק, וטובת יתרו. כל אחד יש לו דברים, יש לו נקודות קדושות, אבל הוא צריך לשים את עצמו במקום הנכון, שהם בישיבה הנכונה, במקום הנכון, בחברה הנכונה, שהנקודות הפנימיות שלו ייצאו לפועל, יוכלו להתבטא. זה וישמע יתרו, כי יוציא השם ישראל ממצרים. אנחנו נראה עכשיו, לסיום, כמה דברים עשרת הדיברות. אני אגיד אחד על שבת, כמובן אי אפשר שפת אמת, רק יש כאן שמירת שבת פה בעשרת הדיברות, אז רוב פרשת יתרו תהיה על השבת. אני אבחר פה עכשיו לראות, נראה מה נספיק. אחד, נראה על עשרת הדיברות, אולי לא תחמוד מה שהשפת אמת אומר, אם יהיה זמן נראה גם על השבת, ואחר כך משהו גם קצר על החלק האחרון של הפרשה, אמרתי של אחרי עשרת הדיברות, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו את התכלית של מעמד הר הסיני, ושלושה איסורים שיוצאים מזה. אז בואו נראה, תראו את האחרון האחרון. באבן עזרא הקשה לא תחמוד. כמובן הקושייה המפורסמת, התורה אומרת לנו בעשרת הדיברות לא תחמוד. איך התורה יכולה לצוות על דברים שבנפש? אבל הלב חומד. אתה יכול להגיד לי, תתגבר, אבל יכול להגיד לי שאני לא יחמוד? אני באמת לא יהיה במצב הזה, אבל הלב חומד, זה נעשה מאליו. להגיד לי, להתגבר. מה אומר אבן עזרא? אבן עזרא, הוא לא מביא אותו פה, אבן עזרא משל מפורסם פה בפרשה, משל לבן כפר שלא יחמוד את בת המלך. מה הכוונה בזה? אנחנו תמיד חומדים משהו שהשכל שלנו אומר שאנחנו... יש לנו איזה נקודת השקה איתו, שיש איזה אבמינה שאנחנו יכולים להתחבר אליו. דברים שאתה אומר, אין לי בכלל סיכוי, זה לא שייך אליי בכלל, אין לי מה לעשות שם, אז גם הלב שלך לא חומד. דוגמה פשוטה, כל אחד מאיתנו, האם אנחנו עומדים, יש לנו איזה יצר עכשיו שאנחנו נורא רעבים ורוצים לבשל בשבת, רוצים להדליק אור בשבת? אנחנו כל כך זה מופנם אצלנו, שלא שייך בשבת לעשות את זה, אנחנו גם לא חומדים ממילא לעשות את זה. זה לא ניסיון. אבל יש אדם שעכשיו נפגש עם השבת פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ובשבילו זה ניסיון עצום. כי הוא עוד לא, זה עוד לא בריא, ועוד לא היה את היציאת מצרים הזאת של ארות. זה שבת, לא שייך בכלל. זה עוד בתערובת של טוב ורע, מה אומר בלשון שראינו בפסקה הקודמת. אז יש שם מקום לחמוד, אז זה אצלנו נביא דוגמה על השבת, אבל נביא דוגמה, כל אחד יסתכל אצלו איפה שהוא, הנקודות ההתמודדויות שלו, זה בדיוק עם האנשים מה שנקרא בני גילו, איפה שיש לו את הנקודה של ההשקה, של האבמינה, של השייכות, וזה עוד לא בריא לו, מה לי ולדשא של השכן? לא שייך אלה בכלל. אז אמל, אני לא חומד. עוד דוגמה, אנחנו רעבים. מישהו מאיתנו הולך לפעמים ליד חנות, כשהוא רעב ולא אכל יומיים, ויש לו אבמינה לשבור את החלון רעבה ולקחת את המאפה שהוא כל כך רעב וכל כך חביב עליו. מה שייך שאני אכנס לרשות של מישהו אחר? אבל אתה רעב. אתה באמת רעב. זאת אומרת, התורה, צריך לדעת, התורה לא רצתה לעשות יהודים סובלים. לפעמים אתה אומר, מה, אני כל החיים צריך להיות סובל ולהתגבר? הנה, יש אנשים שיכולים לעשות כל מה שבא להם. הכל אני יכול. כל מה שהם רוצים יכולים לעשות. והתורה, כל הזמן התורה כובשת, 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 ואני צריך כל הזמן להיות במלחמה. מה פתאום? קודם כל, כן להיות במלחמה. זאת אומרת, קודם כל, בסוף, לא תחמוד, אז להיות עריות. אבל בסוף התורה לא מבקשת כל הזמן, לא רצתה לעשות יהודים סובלים. בסוף אנחנו בונים אירוח חיים כזה, ש, 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 שאותו התורה רצתה להגיד, שאני לא שייך לבית של השכן, לא שייך לדשא של השכן. אני חי את עצמי, את מהותי, אני מקשיב לנשמתי, מה אני שייך בכלל למשהו אחר. וכשאדם באמת חי בצורה כזאת, אין לו את הלא תחמוד, הוא לא מתגבר עליו, הוא בכלל לא חומד את זה. כמו שהבאתי משל, בהמון דוגמאות אנחנו כבר ככה. אז מה אנחנו צריכים לעבוד? יותר להפנים את, את התפיסת עולם, את, 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 את האור החיים הזה, לברר לעצמנו מי אנחנו ומה אנחנו רוצים מעצמנו. וממילא בטל הלא תחמוד. זה יסוד היסודות, זה אבן עזרא מפורסם פה בפרשת שבוע שלנו. בא שפת אמת, ותראו פה אומר, מה שאבן עזרא אמר, זה נקרא רק סור מרע. גם זה סור מרע. אני אגיד לך מה זה, איך מתגברים הלא תחמוד בעשה טוב. בוא נקרא את הפסקה האחרונה. ואבן עזרא יקשה הלא תחמוד, ותירץ. עיין שם, אבל באמת נראה כי אף שיש חמדה לענייני העולם הזה, אך התשוקה צריך להיות באדם לקיים מעט השם. וזאת החמדה תגבור נגד כל החמדות שבעולם. ועל זה נאמר, בטל רצונך מפני רצונו. ואפשר זה אחר קיום מצוות עשה באהבה. אבל קודם זה סור מרע כפשוטו מגזירת מלך כדברי אבן עזרא הנ"ל והבן. אומר שפת אמת. אבן עזרא מטפל בסור מרע. איך אבן עזרא מטפל? יש לנו מגדל של שלוש קומות, בלא תחמוד. הקומה הראשונה, להתגבר, התורה רוצה עריות. הקומה השנייה, תבנה כבר אורח חיים כזה שבאמת אין לו עניין בכלל, זה לא מעניין אותו מה קורה אצל השני, או מה שייך, או מה שנמצא אצל השני. וממילא הוא לא חומד. הקומה השלישית שהשפת אמת אומר, שתחמוד דברים אחרים. ואם אתה חומד בדברים אחרים, דברים אמיתיים, שטוב לחמוד אותם, אז ממילא יבטלו ממך החמדות הזרות. כי אנחנו אנשים שרוצים עוצמה. אנחנו אנשים שרוצים למלות את עצמנו בתשוקות. כי אנחנו אנשים, כי אנחנו חיים, כי אנחנו בני אדם, כי אנחנו גם יהודים, שאנחנו רוצים שואפים לגדולות. אז אם הבור כן בו מים, אז נחשים והקרבים יש בו. הלב חומד זה תכונה טובה, כי הלב רוצה משהו גדול. השאלה במה תמלא אותו. אם אתה לא ממלא אותו בחמדות גדולות, בשאיפות גדולות, באתגרים גדולים, באידיאליסטיות, אז אחר כך הוא הולך לסדות זרים. כי הוא חייב למלות את עצמו, כי אחרת איפה הוא יבטא את העוצמות שלו. אז אומר השפת אמת, בהתחלה תנהג כמו אבן עזרא, זה אסור מרע. אבל אחר כך, מהאהבה, זה כשאתה משתוקק לקדושה, ואתה יכול לעמוד בתפילה עכשיו, להחליט, אף על פי שפה התפילה היא ככה וככה, אני פתאום עכשיו בא לי להתפלל, והחזן כבר גמר את חזרת השץ. לפעמים יש תפילה כזאת, אני ממלא את ליבי בקדושה, ובהתלהבות של קדושה, ונכנס ככה לאור החיים של קדושה וטהרה, ואז אני ממלא את עצמי בתשוקות עליונות, וממילא נהייתי כבר בעל עוצמה, אני לא צריך למלא עכשיו את חיי, את התשוקות שלי, הרצון לתשוקות שלי, ולראות בשדות זרים, ולקחת אותם בתשוקות נמוכות ורדודות. אז זהו, זה שלושת הדרגות שלא תחמוד. א', להתגבר, ב', לדעת שזה לא שייך אליי, כי בין כפר לא חומד בת מלך, והדבר השלישי, למלות את המטענים שלי ואת המסברים שלי בתשוקות עליונות, בתשוקות קדושות, בלהט כזה, וממילא ימוגו ויהיו נמסות כל התשוקות הנמוכות והרדודות, בעזרת השם.